חופים ומי הים, התקנת רשתות על פתחי יציאה של קולטני מי גשם, מי גשמים, דיון על פי בקשת גברת אלטמן מור. בבקשה.
טוב, עכשיו קשה עם הפוקוס, כל הפוקוס למקום אחר. אז ההצעה שלנו בעצם מתייחסת באמת להפחתת הפסולת שמוזרמת לים באמצעות איזשהו פתרון שאנחנו חושבים שהוא פתרון יעיל וחסכוני. ההצעה נכתבה על ידי עורך דין קוני טובול מהסיעה שלנו, ובעצם מדובר על התקנה של רשתות מיוחדות שמסננות את הפסולת שמוזרמת באמצעות מערכת הניקוז, וכך בעצם הפסולת היא מצמצמת, וזה פתרון שהוא יעיל, פתרון שהוא נוח, פתרון שבדקנו והוא מיושם במדינות אחרות בעולם. ואנחנו מציעים להוסיף את זה לתוכנית העבודה שאנחנו יודעים שמנהל התפעול באמת עושה ימים כלילות כדי לטפל בנושא הזה, במיוחד לאור ההצפות שהיו לנו כאן בחורף. זה פתרון שיכול לסייע, הוא גם ירוק, הוא גם חסכוני, כך שזאת ההצעה, ואני אקריא את ההצעה שלנו. אנחנו מבקשות בעצם לאשר את ההצעה על ידי המועצה למתן הנחיות למנהל תפעול ואגף החופים לשם הצמאת מדיניות מתן והקצאת משאבים בהתאם לתוכנית העבודה. מפאת חשיבות הנושא ומעמדה הבכיר של אשדוד באיגוד ערים, העלאת הנושא לדיון וביצוע במסגרת האיגוד ברשויות רלוונטיות נוספות בפורום ערי החוף.
קודם כל, הצעה מצוינת. אני חושב שהנושא הזה עלה מכמה גורמים, אפילו אני הראיתי צילום שקיבלתי מאוסטרליה באיזשהו מקום שעשו כזה רשת, העליתי אותה כמה פעמים לאילן, ועשו כזה ניסיון, אבל למה שאני אגיד, אילן, בבקשה.
הנושא הזה של הזרמת פסולת בגשם הראשון ובגשם השני, אנחנו בעיקר מדברים על פסולת שמצטברת בתוך מערכת הניקוז כתוצאה מהסבכות על הכביש, יחד עם כל מיני חומרים שנשטפים אל הנחל או אל הים, עם הגשם הראשון בדרך כלל או הגשם השני החזק. ולמיתו של דבר, הדבר הזה מאוד מאוד יטריד את מנוחתנו, כי זה לא רק פסולת שנכנסת לים, אלא הים מחזיר אותה במשך שבועיים, שלושה לאחר מכן, החופים מזוהמים ומלוכלכים. אנחנו מעל לעשור מנסים סדרה שלמה של ניסיונות, כולל רשת, כולל סבכות, כולל גדרות, ועד היום לא מצאנו שום דבר שמצליח לעמוד בגשם הראשון ובגשם השני. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על זרימה איטית בתוך נקז, אל תוך נחל, עם ספיקה מאוד מאוד נמוכה, זה משהו שבהחלט יכול לתת מענה, אבל בדרך כלל בספיקות מהסוג הזה, רציפות, אין לכלוך שמצטבר יותר מדי, אבל בהחלט שווה לנסות. אנחנו עדיין שוברים את הראש, ולמיתו של דבר לפני שנה, המנהל אגף חופים קיבל פיילוט חדש, לחפש ברמה עולמית את הפתרונות, ואם יש לכם פתרונות כמו הפתרון שגבי בזמנו הציע, תביאו, מנהל האגף ינסה את הפתרונות האלה. בינתיים הפתרון שמצאנו הוא פתרון כאילו הכי פשוט בעולם, אבל גם הכי יעיל. אנחנו בונים פיטה, אנחנו בונים פיטה ממערום של חול, עם זווית מסוימת שכשהמים יורדים מהנקז, יש בסביבות 19 נקזים יותר, בעצם בסביבות 30, משהו כמו 13 בחוף, השאר בנחל, המים מגיעים, לא זורמים ישירות לים, עושים סיבוב בתוך הפיטה, הסיבוב הצנטריפוגלי הזה גורם לכל הלכלוך הקל לעלות למעלה, והמים לאט לאט מתפנים החוץ. אנחנו מצליחים לתפוס כך משהו כמו 70-80%, יש לנו תמונות מדהימות על הפתרון הפשוט והגאוני הזה, אבל עדיין אני מסכים איתך, אם נצליח לתפוס במקור את הלכלוך, מבלי שהדבר הזה יסתום את הנקז, שימי לב, אתה אמור גם לאפשר זרימה חופשית של המים מהנקז, מדובר על ספיקות של מאות קובים בשעה, וגם לתפוס את הלכלוך, אנחנו על זה.
יופי, אז ברשותך נקבע שנבחן את תל אביב בעצם, תנסי להביא את יחד עם אגף החופים את הפתרונות, אני אתן לך. תל אביב איתם יש שם פתרונות, ואם תביא לנו בשורה בהצעה יותר קונקרטית, אנחנו נקבל אותה, בבקשה. כן, אלי.
אפשר? קודם כל אני מברך באמת על ההצעה, מבחינה זאת היא הצעה טובה, אבל בדיוק כמו שנאמר פה, הנושא הזה של זרימת המים תביא לחסימת הנקזים ותביא להצפה של הכבישים בעיר. אבל אני חושב שמבחינת הפתרונות כן אפשר לעשות בקו השפך, לעשות בורות עמוקים ששם יאספו כל ההשפעה הכבדה, ואז מבחינה הזאת המים זורמים מעל והם יפלו למטה לתוך הזה. אז לעשות בורות במקום לעשות את ה... לא, הם עושים את הפיתה, זה לעשות אותו כבור למטה, ואז זה, המים זורמים כאשר ההשפעה הכבדה נופלת למטה. ומהבחינה הזאת, לגבי הנושא הזה של רשתות, הרשתות האלה צריכות להיות לנוע או להיפתח בצורה קלה, אם רוצים לעשות רשתות, על מנת שלא באמת ייחסם, אנחנו נצפה הצפות בלב העיר. תודה.
רגע.
לא, לא, חס וחלילה.
גם אני כאן. ההצעה היא הצעה מצוינת. הצעה מעולה, אני לא מבין למה זה לא נעשה הרבה אחורה, כי עכשיו אנחנו רואים כמה זוהמה נשפכה אל הים.
נעשה, אופיר, אל
תתרגע. היום הוא סגור?
מנכ"ל העירייה, אם אתה שומע אותו.
היום הוא סגור?
לא, לא, אומר, גם האופציה של הרשת נוסתה, נוסתו פתרונות, הגיעו אפילו לפתרון של הפיתה הזאת.
והיום, מצב היום בפועל.
והוא ישמח להגדיל את זה. עכשיו, אין לי עכשיו אלא עוד רעיון. אני מניח שהם ישמחו לבחון רעיונות נוספים כדי להגדיל את כמות האיסוף של הפסולת הזאת.
בקיצור, מה שהקואליציה אומרת בדרך כלל שכל מה שהיא עושה זה מושלם, אז זה לא הכי מושלם, וההצעה שלך עכשיו תשלים את זה למושלם, וזה מצוין.
אוקיי, תודה, ואנחנו נלך להצעה לסדר הבאה, מספר 7 בסדר היום, הקמת פארק גינת כלבים, רובע הסיטי. דיון לפי בקשת אינג'ינר בורודה, בבקשה.
ערב טוב. קודם כל אני רוצה להתחיל מהגדרה ממסמך המלצות לתכנון ובנייה פארקים לכלבים של משרד החקלאות ופיתוח הכפר. מה זה גן הכלבים? גן הכלבים קודם כל זה שטח מגודר ומותחם, מאפשר לכלבים לקיים פעילות גופנית וחברתית תוך שמירה על הביטחון ובריאות הציבור. עכשיו, מה המצב היום באשדוד לפי מה שאני קיבלתי נתונים מקורות הפתוחים? באשדוד יש 12 פארקים לכלבים שמותקנים בהם ציוד לפי התקנים, אבל מה שמוזר שברובע הכי גדול באשדוד, רובע סיטי, שמונה מעל 20,000 תושבים, וכנראה יש הרבה מאוד, סטטיסטית פשוט, הרבה מאוד בעלי כלבים, אין פארק כזה. עכשיו, עובדה הזאת היא בעצם מייצרת הרבה מאוד אינוחיות לתושבים של רובע סיטי. הם שומרי, אזרחים שומרי חוק, צריכים ללכת הרבה ולחפש פארקים כאלה, כי ללכלך ברחובות זה לא טוב. יש עוד איזשהו פתרון שגורם להרבה מאוד אינוחיות גם לבעלי כלבים וגם לתושבים. באים לפארק סיטי, ושם בעצם נוצר מפגש עם תושבים, עם ילדים. זה גורם לאינוחיות, לחוסר ביטחון, גם לילדים, גם לכלבים. לפעמים זה מגיע לאלימות מילולית, ואפילו לפעמים יש דברים יותר גרועים. אז לאור זאת, לאור בקשה שקיבלתי מהרבה מאוד תושבים בסיטי, אני חושב שמן הראוי, אנחנו עיר שעיר איכות החיים, עיר שדואגת לאיכות הסביבה, אני חושב שמן הראוי בשכונה הכי גדולה להקים פארק לפי תקנים של משרד החקלאות לכלבים. תודה.
אוקיי, תראו, כמו שאמרת, יש לא מעט, אתה רוצה לי משהו להתייחס?
אני נמצא בסיטי, מאחורי יש פארק, מכיוון שהוא לא מגודר כל הזמן, סליחה, אבל הנושא של צורת כלבים היא בכל הפארק, אנשים שם לא נהנים משם. אני חושב שההצעה הזאת היא הצעה חשובה וטובה, שברובע הכי גדול, והוא מוכלס בלא מעט כלבים, כן תוקצה גינה לכלבים. תודה.
קודם כל, שאני חושב שגם הצעה טובה ועובדתית, העיר הלכה וצמחה עם הנושא הזה, והגיעו, כמו שאמרת, לאיזה עשרה. קראתי את התשובה של לרר בעניין הזה, עד היום לא הצליחו לאתר בסיטי מקום שהתושבים לא התנגדו, כי יש מתנגדויות, אתה יודע, על כל פארק כזה יש מתנגדים, אל תיקחו, עוד לא הצליחו להגיע להסכמה, אני מניח שהמשיכו לפעול בעניין הזה, ואנחנו בעד, ככל שימצאו יותר מקומות שיש איזון, והתושבים בהסכמה מגיעים למקום שמוסכם ובלי הפרעות, אנחנו נהיה שם. אין התנגדות לעשות את זה. ככל שמגיעים להסכמה, הם מוצאים
שאתה מתאים. תודה, תודה. יש לי רק שאלת הבהרה, מה זאת אומרת צריך להגיע להסכמה? להסכמה בין מי למי?
כשאתה מקים
כזה, לא, אני מבין.
כשאתה לוקח חתיכת פארק קיימת, ואתה מתחיל לגזור אותה, מגיעים תושבים, מה אתם לוקחים לנו, ומתחילים להתנהל, אנחנו לא רוצים, כן כלבים, לא כלבים. מתחיל שיח עם תושבים. עשו את זה בכמה מקומות והיו ויכוחים.
ולדימיר, אנחנו לא עושים את זה נגד התושבים, אנחנו עושים את זה ביחד עם התושבים. אז אני רק אתקן, יש לנו כ-13 גנים לכלבים באשדוד, יש לנו 8,000 כלבים באשדוד שרשומים אצלנו, אצל הווטרינר של אשדוד. אנחנו בבנייה או בהקמה הפארק ה-14, שאנחנו עכשיו עושים אותו ברובע חדש, בתזיין, ואנחנו נמצאים בתכנון של פארק ברובע סיטי. ברובע סיטי אנחנו צריכים לקבל את ההסכמה של הדיירים. הנה, יש לנו פארק ברובע יוד, שהדיירים מתנגדים, ואנחנו עכשיו מעבירים אותו למקום חדש, כדי לא להפריע לתושבים שגרים על יד הפארק הזה, שב-4 או 5 בבוקר הכלבים מתחילים, איך אני אומר, לעשות את הקולות שאחרים, לשיר, כן, שאחרים לא רוצים עוד לישון. בגלל זה אני אומר עוד פעם, אנחנו כן הולכים להקים פארק ברובע סיטי, עדיין לא קיבלנו את ההסכמה של השכנים, ועכשיו אנחנו כנראה נעבירים את זה לכיוון של מזרח דרומי, ושם אנחנו רוצים להקים את זה. תודה רבה.
קיצור, ההצעה שלך היא על סדר היום, היא בהחלט הצעה ראויה ונכונה, ואנחנו עליה.
רק לידיעה שלכם, שיש לנו כ-8,000 כלבים בתל אביב, שעיר קצת יותר גדולה, יש 40,000 כלבים ויש להם רק 70 גנים. אז אנחנו באותה פרופורציה מה שבתל אביב. תודה רבה.
יש לי רק שאלה, מה מפריע לנו להיות יותר טובים מתל אביב?
שום דבר.
שום דבר לא מפריע לנו, בגלל זה אנחנו הולכים לבנות עוד.
יופי, תודה מאוד על ההצעה לסדר. ואנחנו בהצעה לסדר מספר 8, הנצחת שמו של אלוף יעקב קרייזר, דיון על פי בקשת ברודה, בבקשה.
תודה. אני, יש לי רק שאלה, אני שלחתי מצגת, להצגה, יש אפשרות להציג או?
אם מישהו יודע להרים אותה, אני לא מכיר.
לדינה.
מכיוון שהיה כבר תקדים פה, היה תקדים פה, אז דיברנו על זה גם.
זה תקדים של הקואליציה, לא אופוזיציה.
אופוזיציה
לא מביאה למועצה לאשר.
לא, מה זה משנה?
זה משנה?
נו, באמת.
אז היום זה תקדים של האופוזיציה.
לא, 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 יש קריטריונים, אבל עזוב,
אנחנו מעלים.
בוא, בוא, תן לו את ההצעה לסדר, להשמיע אותה.
בסדר, שישמיע. השמעתם הצעה דומה, הוא השמיע הצעה כזו.
טוב, עד שמחפשים את המצגת, אני אתחיל כבר בעל פה. ההצעה שלי בעצם מדברת על המצחת שמו של גיבור יהודי, אלוף צבא של מלחמת עולם השנייה, אלוף יעקב קרייזר. עכשיו, כמה מילים עליו. הוא ידוע מאוד בשם גנרל הנשכח, זאת אומרת, הוא נשכח גם בברית המועצות. ויש הסבר למה הוא נשכח. וכשאני אסביר, אתם תבינו למה באמת ראוי להנציח שמו בארץ. כי בן אדם הזה הוא לא רק יהודי, הוא כל החיים שלו היה יהודי. הוא נולד במשפחה יהודית, התנדף לצבא, סיים קורסים של קצינים, ובשנת 41 הוא היה כבר בדרגה של סגן אלוף. ככה התחיל מלחמה. עכשיו, הוא היה קצין ראשון שקיבל איתור הכי גבוה של ברית המועצות בזמן המלחמה, גיבור ברית המועצות. על מה? על זה שלמעשה, כמו שאני זוכר, ביום השואה כבוד ראש העיר הזכיר תוכנית ברברוס, זה היה בעצם התוכנית של בליצקריג של גרמנים. הוא עם הדיוויזיה שלו עצר כמעט לשבועיים, ואחר כך עוד חודש החזיק צבא שלם של הטנקים. וזה למעשה אפשר להרבה מאוד יהודי בלרוס וחלק מאוקראינה לברוח ולהתפנות לעורף. ובצורה כזאת, קודם כל, הוא הציל הרבה מאוד, גם חיים של אנשים, ומתוכם אלפי אלפי יהודים. כל המלחמה הוא ניהל קרבות מאוד מאוד חזקים, ואני רוצה פה פשוט לצטט מה כתבו גרמנים עליו. קודם כל, הוא היה מוכרז כאויב אישי של היטלר באיזשהו שלב. דבר שני, גרמנים פיזרו כל מיני קרוזים, חיילים רוסים. אתם יודעים, המפקד שלכם הוא יהודי, צריך לעשות איתו כמו שעושים עם כל היהודים, אנחנו. וקראו לו ינקל. אז יש גם עדויות שהוא אמר פעם, הוא אומר, כן, אני ינקל, זה שם טוב ואני גאה בזה. הוא סיים מלחמה בדרגה של אלוף קולונל, ג'נרל קולונל, ככה זה נקרא ברוסית. עכשיו, חוץ מזה, הוא גם היה בוועד אנטי-ציוני יהודי בברית המועצות. בשנת 42 הוא תמך, והם חתמו איזשהו מכתב לתמיכה של קונגרס יהודי בארץ. בשנת 53, רק במזל, שסטלין נפטר במרץ 53, בפברואר קראו לו לחתום, לפי פקודה של הסטלין, לחתום על מכתב שבעצם דרש עונש מוות ליהודים רופאים בפרשה ידועה, פרשת רופאים, והוא סירב. סירב בתוקף. אתם מבינים מה זה אומר לסרב לאלוף לפקודה של סטלין? ורק בזכות זה שסטלין נפטר הוא נשאר בחיים. אחרי זה הוא בעצם המשיך לשרת, ולצערי הרב הוא נפטר בגיל די צעיר, 64. זהו, עכשיו, כשאני התחלתי להתכונן להצעה הזאת, אני פניתי להרבה מאוד אנשים, ואתם תראו שם בהצעה איזה המלצות אני קיבלתי, גם יצחק ערד, צבי קנטור, אנשים אחרים. אני רוצה להודות אישית לחבר שלי אשדודי, גרגורי רייכמן, שגם עזר לי בכתיבת הצעה הזאת. כל החיים שלו, האדם הזה היה יהודי, הוא לא הסתיר את זה. הוא נולד יהודי, הוא גם מת כיהודי. ולכן אני חושב שגם כמחווה להרבה מאוד וטרנים שעדיין בחיים, וכמחווה ליום הניצחון שמתקרב בעוד כמה ימים, אני חושב שמן הראוי לתת לבן אדם כזה מקום בעיר אשדוד, למרות שהוא לא גר פה והוא לא היה בארץ, אבל הוא עשה הרבה מאוד דברים, וחלק קטן שלו הוא גם בזה שבכלל קיימת מדינת ישראל. תודה.
קודם כל, תודה על הבקשה הזאת, באמת. אני חושב שכמו רובנו, אני נחשף לראשונה לדמות המדהימה של הגיבור, יעקב קרייזר, ואני בהחלט תומך בבקשה, וימליץ לוועדת שמות, אנחנו מביאים את הבקשה שלך לוועדת שמות, והמליץ לה לפעול להנצחתו כראוי. תודה רבה.
אפשר?
רוצה לציין עוד דבר אחד פשוט. המון המון תודה לקרוב משפחה של יעקב קרייזר. הוא יושב פה למעלה, מיכאל קרייזר, שגם לחם פה ב-82 יחד עם שרון במלחמת לבנון.
אפשר? סליחה.
שמות, אתה רוצה את זה? בבקשה, ולא יודע.
עובד, לא? ערב טוב. קודם כל, אני תומך בהצעה של ולדימיר בורדה, וזה טוב שבקדנציה זה דבר יחידי כלפי ניצחון, כלפי השמות של מלחמת השנייה. ובכל קדנציה היה לנו מנהג שכל קדנציה אנחנו לפחות שתי שמות או שתי פסלים לטובת הווטרנים ולטובת הגיבורים שגרו באשדוד וניצולי שואה. ואני קודם כל מברך אותו על הצעה, ודבר שני, יש לי הצעה
נניח יש על יד הפארק בן גוריון משטרה ישנה, יש כיכר חדש, או אז בדיוק המקום הוא מתאים. יש שם הרבה אנשים בחגים, בשבתות, שהם הראו את הפסל קטן, צנוע, ומקום הוא מתאים וטוב. זה הצעה שלי, אבל עבודת שמות צריכה להחליט. תודה.
אוקיי, תודה. אני חושב שברגע שראש העיר הודיע שהוא תומך בהחלטה, זה יגיע לוועדת שמות. אני מניח שזה יקבל את ההתייחסות הראויה, ותודה רבה.
רק רציתי להוסיף, אנחנו פתחנו מוזיאון של כל מי שתמך, נתן את חלקו בזמן מלחמת העולם השנייה. 1.5 מיליון יהודים שם נלחמו בשביל ניצחון על הנאצים. המוזיאון פתוח, עשינו לו את האפגריידינג או שיפור, שהוא היום דיגיטלי, הכל בצורה דיגיטלית וחדש. אנחנו בהחלט תומכים בהצעה. אנחנו רק אומרים שיש לנו 176 שם גיבורים, גנרלים, יהודים, שקיבלו את האות גיבור ברית המועצות, ואנחנו חושבים שצריך לאט ובטוח להנציח את הטובים ביותר, כמו יש לנו כמה, גם אלה שגרו באשדוד, ואנחנו נתנו הנצחה בפסלים ובפארקים שיש לנו באשדוד. אז תודה רבה על הצעה.
אוקיי, אם כך אנחנו
ישר כוח גדול.
בסדר היום, ואנחנו בצעה מספר 9 בסדר היום, תיקון לחוק העזר לאשדוד, הסדרת מקומות רחצה, תשלב 1976. מי מציג את חוק העזר הזה?
מדובר בתיקון לחוק העזר שיאסור על הכנסת מוצרים חד פעמיים של פלסטיק, אלומיניום וכדומה. חוק עזר דומה הותקן באילת ובעוד מקומות, והוא נועד פשוט למה שנקרא לשמור על הסביבה החופית. בשלב הראשון לא תהיה אכיפה, כי גם בשביל זה צריך לתקן צו כנסות, להתקין כנס, אבל הרעיון הוא יותר להביא למודעות הציבור את הנושא של איכות הסביבה והסברה כמובן.
אני ראיתי את חוק העזר שמועצת העיר תל אביב אישרה, אושר בהרצליה, אושר בחצבני, בניאס, נהר הירדן, אושר בחוף אשקלון, אושר בראשון לציון, הולך לקבל את האישור, וכמובן השרה להגנת הסביבה הולכת לקדם את זה. מישהו יקדם את זה במשרד הזה, לא יודע מי יהיה השר, את הנושא הזה של הימנעות מכניסה עם מוצרים חד פעמים שלא לשימוש באותה מטרה או לשימוש חוזר. אמר פה היועץ המשפטי שזה יותר סטייטמנט, יותר ברף ההצהרתי, כי אכיפה, אני לא יודע איך אפשר לאכוף, הרי כל מי שהיום נכנס לחוף הים, אנחנו לא נוכל לעצור אלפי אנשים שנכנסים תיקים ועם זה. אז אני מניח שמדובר פה באיזשהו רף הצהרתי, אם כן תרעננו או תבהירו את הנושא הזה של תיקון חוק עזר. אני רוצה להפנות לסעיף 13 לחוק העזר של אשדוד, שאותו אנחנו הולכים לתקן ולהוסיף עליו, שהוא אומר, לא יחזיק אדם בשפת הים ללא מטרה שהיא, בחומר העשוי ללכלך או לזהם את שפת הים. לא ילכלך אדם, לא יזהם ולא ישחית בכל צורה שהיא שפת הים, ולא יזרוק אדם, לא ישיר, לא יפר, לא יתמון. זאת אומרת, יש כאן כבר את ההצהרה ואנחנו באים להוסיף עליה. ואני שואל אם זה רק ברמת הצהרה, או שגם תתחיל להיות איזושהי אכיפה מתישהו.
יש פעמים מבחינת, אפשר בקשה שקט, אני שומע מלמול מסביב, מי שלא מעניין אותו שיצא, אבל זה משגע. ההצעה כשלעצמה היא פנטסטית, היא איזשהו משהו בעולם האוטופי. לבוא ולהגיד עכשיו לאנשים, השקית שאתם מכניסים בה את המגבת, אסור לכם להכניס אותה לים, או אפילו אם תבוא עם שקית מקרטון, אסור לכם להכניס אותה לים, יש משהו שהוא, איך אומרים, תקנת הציבור, היא גזרה שהציבור לא יכול לעמוד. וצריך, נכון שזה עכשיו צעד דקלרטיבי, אבל גם עדיין צעד דקלרטיבי, אתה עדיין עבריין. אנחנו הופכים את כל התושבים לעבריינים. מכיוון שאנחנו עוברים על החוק, זה שמישהו יקבל עזרה, או זה שמישהו אפילו יגידו לו נו נו נו, הוא עדיין עבריין. אני חושב שמבחינה הזאת, שאולי היה צריך לעשות פה איזשהו איזון, ולהגיד שבעניין הזה של מה שלא ימחר על ידי מוכרים את הדברים האלה, כן. אני יכול להגיד לכם שמה שאתם מכניסים פה, שגם עיריית אשדוד היא עבריינית, מכיוון שעיריית אשדוד שמה פחים עם פלסטיק בתוך חופי הים, אז היא הופכת להיות גם עבריינית, היא לא תוכל לשים פחים בתוך חופי הים. זה חד פעמי. העסקים הם חד פעמים. זאת אומרת שאתה מכניס את עיריית אשדוד לפלילי. אני חושב שמבחינה הזאת, שכן צריך להיות בתוך המסגרת שאיזושהי הגבלה, כל מה שנגזר בשימוש אישי, לא צריך להיות פה עד כך קיצוני, למה הקיצוניות הזאת היא מוגזמת, זה אוטופיה שקשה לציבור לבוא. בן אדם שבא עם אפילו עם האוכל שלו, והוא בא עם כפית מפלסטיק, אסור לו להיכנס לחוף הים. ואתם הופכים את כולם לעבריינים, אני חושב שזה קצת קיצוני מדי.
אני רק חייב להעביר שהשקיות שאנחנו מדברים עליו זה שקיות לפי חוק,
רוני, עזוב עכשיו את השקיות, יש סנקציה פה למישהו?
כרגע אין סנקציה.
אין סנקציה.
אבל היא עבירה על החוק. היא עברה לחוק, מה זה סנקציה?
אני חושב שהחוק הזה נועד לנסות לייצר סטנדרט התנהגות חדש.
נכון.
אני לא חושב שרוצים לאכוף ולהתחיל לתת כנסות לאנשים, כי אני חושב שזה לא, איך אמרת, זו תקנה שאי אפשר לעמוד בה, כי אנשים היום מורגלים ורגילים להשתמש במוצרים חד פעמים. אבל יתחילו לראות שילוט שאסור, אולי זה יתחיל לייצר איזשהו סטנדרט חדש. אני נגד שיתנו דוחות. אני חושב שזו תקנה שעכשיו אמרת, אי אפשר לעמוד בה. אני חושב שכולנו היום צרכנים של חומרים חד פעמיים, הלכנו תרבות כזאת של חד פעמי. לא, אם אין סנקציה כלכלית או כספית,
אבל
אני לא חושב שהמטרה של זה בשלב הזה היא לעשות...
אבל גבי,
גם כשאין סנקציה, יש את העבירה והעבירה על החוק. בסדר? אתה מקבע החוק עכשיו, אתה יוצר את הציבור עבריין.
כן, אתה עושה עבירה שעדיין לא אוכפים אותה, או לא,
אבל
או עדיין
עבירה.
אין בגינה ענישה, אין ענישה על העבירה הזאת.
עדיין היא עבירה.
אתה עושה עבירה, כן.
ובאיזשהו מקום, אני חושב שהיא קצת לא מידתית, ואני חושב שמבחינה הזאת היה צריך לחשוב. אז אנחנו באמת זורמים עם כולם, ואני בעד איכות הסביבה, ואני בנושא הזה של... אבל יש משהו שהוא קיצוני מדי. זאת אומרת, לא למכור אין בעיה. לחייב, לא ללכלך, וזה כתוב כבר בלי התיקון, כתוב שלא ללכלך, לחייב את הבן אדם להחזיר את ההשפעה, ואפילו יותר מזה, להחזיר את ההשפעה אליו, ולא לזרוק אותה אפילו בהשפעה הציבורית, יכול להיות. אבל פה להביא צקית, להביא צקית השפעה, להביא...
רוני, מי עומד, מי דוחף את זה? מי? בואו נתנו לזה עוד...
גבי, רגע, שנייה. גבי, אבל אם המטרה של החוק היא העלאת המודעות ואין אכיפה ואין סנקציה, למה אנחנו לא בצד זה הולכים על קמפיין? לא מתקלה, לא נכנס לחוף שלי בכל העיר, משהו כזה.
אומר אלי, עשית אותי עבריין בלי שאני...
אני לא יודע שאני עבריין, כאילו...
לא, צריך...
לא, גם יש בעיה בניסוח.
כל העניין הוא המודעות של התושב.
למה
שלא
נעודד
אותו?
כן, כי
נעודד אותו. אני אשקיע
את זה בצורה אחרת.
רוני,
שמע, לפעמים אנחנו הולכים כמו בלוק אחר.
לא, אני גם ראיתי את זה, אמרתי, it's too much, too much, כאילו...
היה אפשר לעדן בזה שלא לשימוש אישי. וזה היה מפותר.
בוא נעשה ככה, שאדם רצה בא, אולי יתנו רעיונות לשיפור הצעת החוק הזה, תנסו ליישם אותם. בוא, אלי, אני אוריד את זה. אדם הוא הצעה הבאה, אבל תביאו איזה תיקוני נוסח. או תביאו איזה...
לא, אולי בגלל זה יש בעיה ברצינות, שליה ואלעד, זה
ה... אדם הוא הצעה הבאה, תנסו להביא את תיקונים שאתם חושבים שנכונים, שאפשר, כי אנחנו רוצים לעשות
את זה. מול מי לעבוד עם זה, אין איזה...
כל היועץ המשפטי.
אין בעיה.
בסדר?
יופי.
אז אנחנו ממשיכים.
את רוני מחייבים.
רוני, רישום תצ"ר 363 שאושר על ידי יושב ראש ולת"ב אשדוד. מי זה? ועדה לתכנון ובנייה. רישום תצ"ר של ולת"ב. כן, אדוני המהנדס. גברת ביטון, מירב, מיקרופון. אנחנו בסעיף 10. תפתחי אותו, יעבוד.
אדוני המהנדס, או אני אסביר? מדובר בתסריט לצורכי רישום. מדובר בבעלים פרטיים של נכס שמבצעים הסדרה למקרקעין שלהם. במסגרת ההסדרה התברר שיש 10 מטרים שנרשמו בשוגג בעבר על שם הרשות המקומית. הרשות המקומית דרשה מהם לבצע תיקון, והם הגישו תצ"ר מעודכן לפי המצב שקיים. כדי להשלים את הליך הרישום התצ"ר, אנחנו נדרשים לחתום על שטרות מכר. מאחר ומדובר לפי פקודת הקרקעות בעשייה במקרקעין, אגם וזו רק הסדרה, אנו נדרשים לקבל את אישור מועצת העיר.
אפשר רק שאלה, האם במסגרת התצ"ר היה איזשהו שינוי של ייחוס קרקעות? של ייחוס קרקעות של ציבור לפרטי וכיוצא בזה?
להבנתי יש 0.1 מטר שהייתה סטייה במקור, ומכאן מובא לאישור המועצה. בשל אותה סטייה היסטורית, כיום זה התיקון של זה. בפועל זה נמצא במגרש של הבעלים הפרטי, ולפי תוכניות בניין העיר ההיסטוריות גם זה היה שייך להם.
גבי, אני מבקש, באמת, אי אפשר להסביר.
כל מי שנמצא באולם, באמת, תנו לנהל דיון שאפשר יהיה, לפחות מי שמשתמש במיקרופון יוכל לתפקד. כן.
אני חושב, בעקבות העברה האחרונה, אני חושב, הרי התוצר לא מובל לפה. אמרתי שהתוצר לא מובל סתם לפה, אלא מובל בגלל שיש שינוי בקרקעות, בייחוס קרקעות. אמנם זה 0.1, אבל היה ראוי לציין את זה בהצעה, בהודעה. אמרתי שאין לי בעיה, אני רק אמרתי, הרי אישור התצ"ר מובא לפה בגלל שיש שינוי בייחוס קרקעות בין הפרטי לציבורי. והיה ראוי לציין את זה בזה, לא מצוין פה כלום.
10 מטר הבנתי, לא נורא.
זה לא משנה.
צריך לרשום. טוב, עוד התייחסויות? לא. אז מי שבעד אישור הרישום ירים את ידו. מי נמנע? מי נגד? פה אחד. אנחנו בסעיף 11, אישור עקרוני למיקום אתר להקמת מתקן שידור זעיר על גבי עמוד תאורה. יש מתנגדים לעניין הזה?
כן. רק שאלה לגובה, מה זה הדבר המכוער הזה?
אני רוצה להגיד משהו.
קודם כל...
גברת ביטון. כן.
קודם כל כתוב שבוצע פרסום בעיתונות המקומית ובאתר העירייה ולא התקבלו התנגדויות, אבל... ממה שאתם כותבים זה רק אישור עקרוני, אז בכלל האם יש איזשהו, זה הליך בכלל מוסדר בחוק להגיש התנגדויות?
אני אסביר.
רגע, ועוד שאלה. מבחינת הנראות של הדבר הזה, זה נמצא באמצע שטח של דיונה, כפול מגובה עמודי התאורה, זה לא נראה הגיוני לשים את זה שם, להציב את הדבר הזה. אני לא מדברת על קרינה, אני לא יודעת מה קורה עם הקרינה. זה לא כתוב פה, אבל לגבי הנראות...
אנחנו
רוצים
מנקודת הנחה שיש חוות דעת שמאשרת את ה...
מה? אוקיי, אני אסביר, אני אומר. חברות הסלולר התלוננו בהמשך לתלונות של תושבים שיש בעיות קליטה ובעיות תקשורת קשות באזור הזה. בעבר היה הליך של היתר בנייה, והייתה איזושהי התנגדות של תושבים שלא אפשרה הקמת האנטנה. בינתיים המצב הלך והחמיר, השימוש ברשתות הסלולר הלך וגבר, כל האינטרנט, כולם רוצים להשתמש. כמובן שכל היתר כזה שניתן לאנטנה כפוף לכל האישורים שנדרשים על פי חוק. אנחנו, מאחר ויש היסטוריה, חברות הסלולר אמרו, אנחנו מבקשים מראש אישור עקרוני של מועצת העיר למיקום, כדי שלא ניסה בעלויות כספיות לפתור את בעיית התושבים, ובסופו של דבר תהיה התנגדות אחרי שאנו נוציא כספים. לא מדובר בהקמה של תורן מאוד גבוה, אלא במתקן הכי מינימליסטי שאפשר וקיים בערים אחרות, של הגבהת עמוד התאורה, ובאופן שבאמת יספק שליטה של התקשורת רחבה ככל שניתן. זה עדיין לא תורן ענק, הם ניסו לעשות הכי פוגעני שאפשר, הכי פחות פוגעני.
אבל רגע, שאלה, האם מישהו היה צריך להגיש התנגדות לפרסום הזה? וגם מתן האישור העקרוני, מה המשמעות שלו? האם זה מחייב אותי אחר כך שתוגש בקשה להיתר וזה יגיע למועצה, שאנחנו לא נוכל להתנגד? אני לא יודעת לאן שזה יגיע, האם אנחנו לא נוכל להתנגד לזה?
הסמכות היא של הוועדה המקומית. חברות הסלולר, כמו שציינתי, לפנים משורות הדין, מאחר ויש להם היסטוריה, ביקשו אישור חברי מועצת העיר, לראות שהדבר הזה אתם בכל זאת נציגי הציבור, ביקשו הסכמה. במידה ותהיה התנגדות, הם לא מוכנים לשאת בעלויות הכספיות. בעיה תקשורת קשה יש במקום הזה, בכל הטווח. מה שאומר, דרך אגב, אני לא בקיאה בתחום הסלולר, אבל ככה הסבירו לי חברות הסלולר, שככל שיש בעיות קליטה, הקרינה דווקא גדולה יותר. וזה שיש יותר אנטנות, זה מקטין את החשיפה לקרינה. זו הטענה.
אחרי האישור שלנו זה בעצם מגיע חזרה לוועדה, ואז גם אדריכל העיר ומהנדס העיר בודקים, עובר איזשהו מסלול?
אני רוצה, אני העליתי, מירב, שנייה, אני רוצה. עוד שנייה תסיים.
כמובן שזה אמור לעבור את כל ההליך הסטטוטורי שנדרש, מהנדס העיר, אדריכל העיר, הוועדה המקומית, על פי דין. כרגע זה אישור עקרוני כדי שחברות הסלולר בכלל יתחילו.
הבעיה בסיפור הזאת כבר ידועה בעיר אשדוד מזמן, והעליתי את הנושא הזה, ואפילו ביקשתי ורציתי לבדוק את העניין הזה, שאנחנו כעירייה, אתה זוכר גבי, דיברנו גם על יובלים, אם יש מקומות שבהם אפשר להציב איפה ש... לא מתגוררים אנשים ואפשר להציע. הסיבה שזה מגיע לכאן זה כי אותם חברות הפלאפון שגם פנו אליי בזמנו נכוו רבות ברגע שהשקיעו משאבים, בסוף לא קיבלו את האישורים, לכן הם עושים משהו שהוא כביכול בכלל מיותר. עכשיו אני יודע, כשאני יוצא מכיוון העיר איפה שהכיכר הסיטי המרכזית, אני שומע המון רעש, אני לא יודע למה. כשאני יוצא מכיכר העיר סיטי לכיוון היציאה מאשדוד, אין לי קליטה שזה הכי מרכז העיר אצלנו. הכי מרכז, לא, בטח אתם עדים לכך גם. השאלה שלי, וזה בהרבה מקומות בעיר, יש אנשים שפונים אליי שבבית שלהם אין קליטה. עכשיו, השאלה שלי היא כדלקמן, כיוון שפניתי פעם שעברה ודיברנו על זה, ואם אפשר לנצל את ההזדמנות שאנחנו דנים בזה, להסמיך אולי את מירב, אולי מישהו, לבדוק על אילו מקומות נוספים בעיר שהם שייכים למשל למועצה, לעירייה או לחברות עירוניות או לא יודע מה, אפילו להציע לאותם אחרות. למה? וזה המשפט האחרון, כי כמו שנאמר פה קודם, ככל שירבו אותם האנטנות, הקליטה ביניהם, המאמץ לשדר מאנטנה לאנטנה יקטן, ולהפך זה מה שנקרא יועיל לרווחת התושבים. ואני עוד פעם הצגתי ובזמנו גם שלחתי דוח שלם שהגישו לי שלושת חברות הפלאפון שהיו אצלי בדיון, שפסלו להם עשרות על עשרות התובע של העירייה להציב את אותם האנטנות הזהירות. אז לכן אני אפשר להציע מישהו לבחון את הנושא של הקליטה בעיר, ואולי להציע מקומות, עוד פעם אני חוזר, שהם שייכים לעירייה לטובת העניין. תודה.
גבי?
אלי.
אנחנו ביצענו סיורים נוספים באתרים שיש בהם בעיות קליטה בעיר. היכן שאין בעיה, זה לא מובא למועצת העיר, זה בהליך הסטטטורי הנדרש הרגיל. מול הוועדה המקומית, הם יגישו בקשות. לגבי המיקום הזה ספציפי, זה בשל ההיסטוריה שיש כאן, הוא מובא.
אבל את הבנת ההצעה שלי? ומה התוצאות? הם התחילו את האיתורים? איתכם. מתי זה? תודה רבה.
כן, עם כל הכבוד לחברות הסוללר, ואני לא יודע, האינטרס שלי זה בריאות הציבור, ואני חושב שאנחנו לא, סליחה, ואנחנו צריכים לבחון את הסיפור על פי בריאות הציבור, ולראות, ולא להתחיל להציף את העיר באנטנות, אנחנו לא יודעים מבחינתנו מה ההשפעה. ההצעה פה שמבקשים להעלות אותה, זה עמוד של 24 מטר, שהוא נמצא בצומת של תל חי, בני ברית. זה בדיוק, יש שם שכונות, יש שם מבנים, כולם רבי קומות, שזה למעשה אנשים, אני לא יודע איפה זה ממוקם בדיוק, אבל זה יכול להיות ממוקם בדיוק מול חלונות של אנשים. אני לא יודע, אבל זה, אתה יודע, שם התמונה, וזה שם, יש שם בניינים שנבנים, ועוד בניינים שיבנו. מראים לך את התמונה של אחורה, לא מראים לך את התמונה שנמצאת קדימה. אני גר בסביבה ואני יודע בדיוק איך זה נראה, ויש שם שכונה מלאה. כל שכונת את זין שם, כל הבתים הרבי קומות הם שם. מה זה משפיע אגב על היציאה שלך מהדרום, שזה די מרחוק, למה אנחנו מדברים פה על הקטע הכי דרומי של העיר, ולא במרכז העיר, אז אני לא יודע בדיוק מה זה משפיע על היציאה פה בזה. אני חושב שהמיקום שם שנבחר, בצומת הזה של תל חי, בני ברית, הוא מיקום שהוא לא נכון, מכיוון שהוא קרוב מאוד לכל המבנה המגורים הרבה קומות שם, וכל שכונת את זין נבנתה ברבי קומות, וצריך לבחון את זה בצורה מאוד מאוד מדויקת, האם לגבי כל הקרינה, אני לא יודע עד כמה התושבים שם, וכמו שנאמר, זה פורסם באתר של העירייה, ואני לא יודע עד כמה התושבים מודעים לכך. אני מניח שהיום, אחרי הישיבה הזאת, תושבי תת זין יתוועדו לנושא הזה וקצת יעשו יותר רעש. אני חושב שמבחינה הזאת צריך לחשוב פעמיים ושלוש, האם זה נכון להקים את זה במקום הזה. תחשבו על זה, המיקום לא נכון.
אלי, רק משהו קטן. בנושא של האנטנות, זה לא מדויק להגיד שלא ידוע איך הדברים האלה עובדים ואיך ההשפעה על הבריאות. בתור מישהו שעבד במשרד התקשורת כמה שנים, על פי כל הדוחות, על פי כל הידיעות כרגע שקיימות אצלנו, כביכול כמה שיותר אנטנות, ככה זה עדיף. זה רק להגיד את המשפט הזה שכאילו צריך לבחון, כי לא בטוח שזה טוב שיהיו, בסוף לא תהיה איכות חיים, כי לא תהיה קליטה, ולא יהיה בריאות, כי הקרינה תהיה חזקה. זו דעתי כמובן. לא...
אני לא מומחה לקרינה, אבל לא מתיימר להיות מומחה לקרינה, בשביל זה יש את האנשים במקצוע שלהם. ואני עדיין חושב שכן כדאי, שיבחנו את זה עוד הפעם, יבחנו את המיקום, והמיקום קרוב מאוד לכל השכונה, לא, הצומת הזאת שם, בדיוק בצומת הזאת, זה צומת, ורוצים להקים שם עמוד של 24 מטר. תחשבו על זה.
אני מוצא.
קודם כל, יש לי שאלה, האם זה תואם את התוכנית מתאר הארצית תמ"א 36א? מי עונה לי? האם יש הסכם עם אותם חברות? למה לא הוצג לנו ההסכם כאן? האם באותו תשדיר, אותו משדר, שהולך לתורן של 24 מטר, האם, לאיזה טכנולוגיות זה אמור לשדר? דור 3, 4, 5?
זה דברים שאנחנו דואגים לעשות בוועדה לתכנון.
מה הטכנולוגיות שאמורים לשדר שם? בואו.
רק שנייה.
אז אני רוצה לשמוע.
אנחנו כרגע לא מאשרים שום דבר, אנחנו מאשרים מיקום עקרוני.
גבי, כשאתה מאשר מיקום עקרוני עם גובה של התורן, רגע, גבי, אבל בוא נביא, אני אומרת, כאן זה גובה גבוה, צריכים לדעת מה הם מתכוונים לעשות שם, האם זה תואם את התאמה, אי אפשר להגיד אישור עקרוני בלי לבדוק מה.
אנחנו קודם כל נאשר.
קודם כל נראה, אתה רוצה שאני אשר משהו אם הוא לא חוקי בכלל?
את מה את נאשרת?
גם עקרוני, אני לא יכולה לאשר אם זה לא חוקי.
לא חוקי?
אם זה לא עומד בתוכנית המתאר הארצית, האם זה עומד בתוכנית המתאר הארצית 36א, תמ"א 36א?
אבל הם צריכים יותר אחר כך.
איך?
הם צריכים יותר אחר כך.
כל אנטנה צריכה יותר.
כל זה יבדקו אחר כך בוועדת לתכנון.
גבי, תוכנית המתאר הארצית אינה יכולה לפעול עם דור 4 ו-5 ו-3. אז מה, בואו נשמע כל מה רוצים לעשות פה.
תפסיק להשתמש בכל מיני תמאות ועניינים.
לא רוצה לתקן תושבים.
אנחנו לא בדיון הזה, אנחנו בדיון.
אז אנחנו לא יכולים להצביע על משהו שאנחנו לא יודעים על מה.
זה מחפשת מקומות, היא כותבת במפורש, מיקומים עקרוניים להקמת אנטנות. כשמישהו יקבל מקום, הוא יגיש בקשה לעצם.
גבי, מיקומים עקרוניים כאשר יש תמונה של תורן של 24 מטר גובה. בואו, גבי. אז אני רוצה לשאול, האם אותו גובה תואם את תוכנית המיטה?
מאיפה הבאת את ה-24 מטר גובה?
מאיפה, גבי? כמה פעמים אמרתי לך?
אז מה, כתוב שיכול להיות עמוד. נו, אז מה?
וכמה פעמים אמרתי לך?
אנחנו לא מאשרים כרגע גובה עמוד.
כמה פעמים אמרתי לך שכדאי לקרוא את החומר לפני שאתה מגיע כיושב ראש המועצה? כמה פעמים ציינתי? אנחנו קוראים את זה. לצערך כנראה.
אלן, כרגע עוד לא מאשרים להקים שום דבר. אנחנו מאשרים מקומות עקרוניים, 24, 30, 50. כשזה יגיע ליתר, בקשה ליתר, תוכלי להגיד, אני מתנגדת. איך אומרים? מדור 3, דור 5, דור אני לא יודע מה.
אבל התורן הזה מהווה סטייה.
קודם כל מבחינת ההגדרה, אתה כרגע אומר באופן עקרוני, אני מאשר שם. ברגע שאתה מאשר שם, אתה יכול, אתה מאשר גם דור 3, 4 ו-5,
נכון?
כל דור
כל שם. מה שאתה רוצה.
זה לא יגיע לפה כבר פעם שנייה.
לוועדת תכנון ובנייה?
לא, זה יביא לוועדת תכנון ובנייה.
נכון.
אבל ברמה העקרונית, אם אתה בא ואתה אומר, אני מבחינתי, במקום שם, בגלל החשיפה של דור 5, לא יותר...
לא, אני לא אומר את זה. אני, לא, אני אומר, אני נותן למחלקת הנכסים לאתר מיקומים לאנטנות.
רוני. מה המשמעות אבל של האישור העקרוני הזה, גבי?
מיקום לאנטנה.
לא, אבל סליחה, יש פה תמונה מאוד ברורה. מבקשים שנאשר את התמונה הזאת, את המיקום הזה. מה המשמעות? עכשיו זה מה? זה הסתמכות של החברת טלפון?
אנחנו מאשרים, לא.
אנחנו בכלל לא...
אנחנו מאשרים מקום.
אז
מה? תסביר לנו.
לא, אז תסביר.
למה נתחת את אישור עקרוני על משהו שעוד לא עלה?
תקשיבו.
חברת הסוללר באופן עקרוני צריכה להגיש בקשה להיתר. אז רגע. היא באה ואומרת, בואו תגידו לי איפה מתאים לכם, כדי שאני לא אעבוד פעמיים. אז נניח נותנים עכשיו אישור עקרוני. ברגע שהם מגישים בקשה ליתר, כל הדברים שהגברת העלתה נבדקים שם. אף אחד לא ייתן היתר אם אי אפשר לתת, אם אתה לא מתירה. רגע, ובסופו של יום, לאחר שהבקשה ליתר נעשה גם הסכם מול החברה, וההסכם הזה יבוא לאישור מועצה, מאחר וזה לרשות שימוש מעל 5 שנים. אז אתם תפגשו את זה בשלב הבא עוד פעם.
יש את רוב של 15 חברים?
לא. עכשיו לא, כי זה לא רשות שימוש.
סך הכל, אם זה היה נכס פרטי, לא מגיע לפה. ישר לוועדת בין הנרים, לא צריכים את המליאה.
לא, מה שאומרים שמעון, תראה, ב-2000...
אני רק אסיים, אחר כך תגידו מה שאתם רוצים. לא כל כך הרבה אני מדבר. אז אחד, אנחנו נבדוק הכל בוועדת בין הנרים. מי שזה לא יתאים לו, יעלה את זה למליאת בין הנרים, שזה מועצה, אין משהו אחר. זה אותם החברים, אותו דבר. אין פה... לא, אותם החברים, אותו דבר. אם זה לא יתאים לך ויגיד... תשמע, מה שעכשיו מאשרים זה שבמיקום הזה, בנכס של העירייה, על העמוד התאורה, יהיה מתקן. הוא יהיה 24 מטר, הוא יהיה 18 מטר, הוא יהיה 16 מטר, הוא יהיה 12 מטר. אף אחד עוד לא החליט. זה בוועדת בניין ערים. זה נתמו את דקווה. תן לי לסיים, אלי, נו, לא הפרעתי לך. תן לי רק לסיים, אחר כך תשאל כל השאלות. אחד, זה הדוגמה, סך הכל דוגמה מה שהחברות ה... חברות התקשורת עשו את הדוגמה שככה הם רוצים לעשות את זה. לא אומר שוועדת בניין ערים מאשרת להם. הדבר השני, הם סך הכל ביקשו אישור עקרוני. העירייה מסכימה או לא מסכימה לעשות את זה?
אני אומר לך, הדבר הראשון שעשיתי פה, כל השלושת האנטנות פה על הבניין העירייה של חברות התקשורת נמצאים כאן, בבניין הזה. למה? בגלל שכמהנדס אני יודע, זה לא מקרין איפה שהאנטנה. אין דבר כזה, רק החוצה. אז בגלל זה, כל המבנים שהם מבנים ציבוריים, אני מעדיף שזה יהיה במבנים ציבוריים. ביקשו חברות התקשורת, אנחנו בודקים את ההקרנה, אנחנו בודקים את המרחק בין ההקרנה למרחק של הבתים, בודקים את איכות הסביבה, בלי זה אין אישור. כל דבר אחר זה יהיה בוועדת בניין ערים, איפה שצריכים לאשר את ההקמה. זה אישור עקרוני.
צודקת אלן גלבר, שאכן בשני ליוני 2010 המועצה הארצית לתכנון ובנייה אכן אישרה את התוכנית מתאר להצבת אנטנות שידור סלולריות ברחבי המדינה, והבדיקות שצריכות להיעשות זה לבדוק את האיזון בין צורכי הציבור ובטיחות התושבים לצרכים, בוא נאמר, הדיגיטליים, הסלולריים, ולכן יש פה את השאלות שנשאלות, האם במסגרת הזו שמאשרים היום אישור עקרוני, שאני כמשפטן 14 שנה מבין שהאישור הזה עקרוני יהפוך להיות אישור חלוט, יהפוך להיות אישור חלוט, הוא לא יבוא לפה פעם הבאה. הרי ממה נפשך, למה אתה מאשר היום אם תביא את זה פעם הבאה? כאילו, למה? אם אישרת היום במועצת העיר, אתה לא תביא את זה פעם הבאה. דקה, ברשותך. ולכן אני חושב שצריך לבחון את זה ברמת תוכנית המתאר הארצית, עם כל מה שאמר, שזה נבדק, נבחן, וכמובן במיקום.
חבר'ה, אני חושב שמיצינו את הדיון.
אוקיי.
עוד בבקשה.
שמעון, דבר ראשון, כשאתה מקבל וכתוב פה 24 מטר, אז 24 מטר זה מה שקיבלת החלטה. כתבת וכתוב ברחל ביתך הקטנה 24 מטר. עכשיו שאנחנו נגיע לוועדת בניין ערים ואנחנו נגיד להם לא תורידו ל-15 מטר, תגידו שיש החלטה של בעלים ל-24 מטר וזה 24 מטר. הדבר השני, כשאתה מדבר בדיוק על הנושא הזה של המרחק של למעלה, זה בדיוק מה שקורה שם, למה האנטנה נמצאת בכיכר וכל המבנים נמצאים ב-150 מטר ליד, אז זה דווקא הם נמצאים בדיוק בטווח של הסכנה. אז בואו, תראו, אתם מה שאתם עושים פה, אני מפנה את האצבע גם ליועץ המשפטי. מה אתם עושים פה? אתם אומרים שעכשיו ההחלטה העקרונית הזאת לא נדרשת רוב של 15. מה יקרה אחרי זה? עכשיו אנחנו עוברים לשלב ב', בשלב ב' יש הסכם חוזי, ההסכם חוזי אנחנו כבר לא יכולים להתנגד בו מכיוון שיש החלטה עקרונית. אז איך אתה תבוא ואתה הרי יגידו חברת הסוללר, יגידו אנחנו הסתמכנו
על החלטת מועצה. חברת הסוללר יודעת שלא ניתן רשות שימוש כל עוד אין אישור מועצה, נקודה.
התנתנה החלטה. עכשיו מה אתה עושה? אתה מעכב את הזכות שלנו לנושא של מעבר, עברה של הסכם ב-15 חברי מועצה. בכלל שאתה אומר, עכשיו זה עובר החלטה רגילה, ומחר כשזה יבוא לפה,
ואם לא יהיו 15, אז מה יקרה? אז לא יהיה אישור.
אנחנו, עיריית אשדוד, התבע על זה שקיבלה החלטה, והיא
מבינה. הם לא יכולים לקבוע על זה, עם כל הכבוד.
טוב, חברים, אני חושב שאתם עושים דיון רחב ופלטרני של עורכי דין, כן, לא. תאמינו לי, אם יש לי מגרש פרטי שלי, אני לא שואל אותך ולא שום דבר. אני שם את האנטנה וועדת תכנון ובנייה תאשר. רק בגלל שזה עירייה מביאים את זה לפה, אתם עושים איזה עניין, כאילו התחייבנו, אני לא יודע מה. עזוב, אנחנו נכנסנו לפינה מיותרת.
גבי, זה לא העניין. זה לא העניין שאתה אומר שאנחנו עושים את הסיפור. מדובר פה.
כן, מה דובר?
בטכנולוגיה תקשורת שיכולה לסכן את התושבים.
אם זה מגרש שלי פרטי, אני לא בא אלייך בכלל.
בפרטי אני לא שואלת אותך, תעשה מה שאתה רוצה ותכן כל הטכנולוגיה.
תודה רבה. תודה רבה.
אבל כאשר מדובר בציבור זה מפריע לי.
מפריע לי, אז תתנגדי.
כאשר יש תוכנית מתאר ארצית.